שלום לכם ותודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
החברה הישראלית זה הנושא שלנו בדיונים האחרונים כאן באולפן, ואנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו, כשהיום אנחנו רוצים להתמקד בהיבט מאוד מאוד מסוים של החברה הישראלית, הפערים החברתיים כלכליים בישראל. דיברנו בשיחות הקודמות שלנו על זה שאנחנו רוצים לבנות אופק חדש לחברה הישראלית, רוצים להציע חזון חדש לחיים חדשים כאן בישראל, חיים שבהם כולנו הופכים להיות משפחה אחת. במצב כזה, באווירה כזאת שנרקום בינינו, אני מניח שאני אקום בבוקר שמח יותר, אני אחיה בביטחון רב יותר, אני אשמח שהילדים שלי גדלים דווקא פה ולא בשום מקום אחר, והכל יהיה חם יותר, קרוב יותר, מרגש יותר, מעניין יותר, מחובר יותר. ולשם אנחנו שואפים באופן כללי, בדיונים שלנו על החברה הישראלית, לצייר את החזון החדש לחברה הישראלית, כשבכל פעם אנחנו רוצים ככה לקרב את הפנס שלנו אל תחום אחר, שאנחנו מכירים היום. במצב בישראל, ורוצים דרך ההתבוננות בתחום המסוים ללמוד משהו על החזון הגדול, להרגיש אותו יותר, לאחוז בו יותר, שנוכל לחוש קצת יותר מה זה החיים החדשים שאנחנו יכולים ליצור כאן בינינו. אז היום בחרנו את הפערים החברתיים הכלכליים בישראל. ניצה, בואי תכניסי אותנו בבקשה לדיון.
כשאנחנו נזכרים במה שהיה פה לפני כמה שנים, ואני לא מדברת על כמה דורות, אבל אני זוכרת אפילו בגיל שלי, כשהייתי צעירה יותר, אז הכל היה פתוח. זאת אומרת, החברה הייתה חברה שלא היה הרבה לאף אחד, אבל כולנו היינו מאוד מאושרים ושמחים, והכל היה ככה
נוח,
פתוח, הדלתות תמיד היו פתוחות, היינו עוברים, היינו עולים מהשכן הזה לשכן הזה, היינו עושים אפילו אחת לשבוע, היה מין כזה מנהג בשכונה שפותחים שולחן וכל אחד ככה מוריד את הדברים שלו ואוכלים ביחד וצוחקים והייתה איזושהי אווירה באמת של איזושהי משפחתיות מאוד מאוד נעימה. אני חושבת שהיום אם אנחנו מסתכלים לשם אין אחד שלא מתגעגע למקום הזה ולא חשוב איזה הישג הוא השיג ואיפה הוא נמצא מבחינה כלכלית. זה משהו שכל אחד היה רוצה להרגיש. עכשיו, עם השנים התרחשו דברים, שאנחנו תכף נלמד ככה מהזווית שלך מה בדיוק התרחש, אבל התרחשו דברים ולאט לאט החברה התחילה לצבור פערים. פערים חברתיים, פערים כלכליים. לאט לאט מתחילה התרחקות בין האנשים. הקשר שהיה קודם חם יותר ויותר בוטח ויותר נותן אמון, פתאום הפך להיות קשר הרבה יותר שלא יכול לסמוך אחד על השני. ואנחנו רוצים להסתכל על זה ולבחון לאורך ככה הזמן, כמה שנים האחרונות פה במדינה הקטנה שלנו, איך קרה שהפכנו מחברה כזאת באמת חמה, לאט לאט נוצרו הפערים האלה והביאו אותנו למקום שאנחנו נמצאים בו היום.
קודם כל גדל האגו. כשאנחנו מתפתחים, אנחנו צריכים לראות מהו יסוד. מה הסיבה הראשונה. וסיבה הראשונה זה הרצון האגואיסטי, האגואיסטי שבנו, האגו שבנו, שכל הזמן גודל, וגודל גם בכמות וגם באיכות. ואנחנו רואים שככה זה לא רק אצלנו, בכל העולם. אנחנו בזה לא מיוחדים. כשהוא גודל, אנחנו נפעלים על ידו. אין לי איזושהי מערכת בקרה בכמה שהאגו שלי גדל מאתמול מעלה היום, ולכן אני כך וכך ובאיזו צורה כזאת או אחרת מתייחס לכל מיני דברים ורואה את העולם שונה היום מאתמול בגלל זה וזה וזה, בגלל האגו שגדל. אני לא מסוגל לזה, ואדם בכלל לא בנוי לזה. אלה, זו הסיבה הראשונה. כתוצאה מזה שהאגו גדל, אז לא רק שאנחנו מסתכלים בצורה אחרת אחד על השני, זה כמו שבמגדל בבל אנחנו דיברנו, שפתאום הם התחילו לגלות שכל אחד נמצא רחוק מהשני, לא רוצה להתחבר עם השני, רוצים לבנות מגדל עד השמיים בלהתגאות וכן הלאה וכן הלאה, משהו נעשה, התגלה השנאה. נו, שנאה זה אולי מילה חזקה מדי, אבל איזה ריחוק. אתה ריחות, אני ליחות, אני לא בא, לא בא לי לשבת איתך היום. אתמול לא היה, לא הייתה שאלה כזאת בכלל. אלא זה היה נעים, נעשה. בלי הרבה מחשבות. היום כדי לשבת יחד צריכה להיות סיבה, מחשבות, איך, מה, מו, איתו ואיתו אולי לא, וכן, ויצור אלף. זה הכל סימנים שהאגו הגודל ודורש מאיתנו, אם אנחנו רוצים לעשות משהו נגד האגו, אנחנו צריכים לזה הצדקה ממשית, שהאגו שלנו הוא מזה ייהנה. אני יושב עמו היום בערב לעשות איזה סעודה, יחד עם עוד כמה שכנים, אם יהיה לי לזה מחר איזשהו רווח, אנחנו נעשה איזה ביזנס שם, כן, עסק משותף, משהו, כדאי. אם לא, לא. סתם בשביל מצב רוח, לא בא לי איתם לשבת. מצב רוח, אני מקבל, לפי האגו הנוכחי, יותר טוב בבית, עם הטלוויזיה שלי, שכבר כזה, גם כן איזה, לפי האגו שלי, זה נפתח. כן? ככה זה קורה. וכולי וכולי. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שיש כאן בעיה, שההסתכלות שלי קודם כל משתנה. שמשתנה ההסתכלות, משתנים הערכים, אז אני קודם כל מתחיל לדאוג מה יש לו ומה יש לו, ושיהיה לי לא פחות ממנו וממנו, כי אחרת אני סובל. שוב, האגו מכוון אותי כך, שאני צריך להיות, שאני צריך ליהנות מהחיים. אני נהנה מהחיים בהרגשה האגואיסטית שלי, שיש לי לפחות לא פחות, איזושהי הצדקה, שאני לא פחות מאחרים, ואם אפשר, יותר מאחרים. אז אני יותר עובד ויותר מרוויח ויותר משתדל, ואז נעשה את התחרות. קודם זה לא היה. זאת אומרת, מה האגואיסטית הייתה בדרגת בנו, כמו בחיות. דומם צומח חי, זה האגו שלנו היה. זאת אומרת, יש לי כולם וגם לי, ולא צריכים יותר. אבא שלי היה נפח, ואני יהיה נפח. הוא היה סנדלר, אני יהיה סנדלר. העיקר שיהיה לי ילדים, אישה, בית, והכל בסדר, אני מסודר. לא, היום זה, אם אתה לא מתקדם יום-יום בחיים, זה כאילו אתה בפנים משהו בוער ולא נותן. אז צריכים אנחנו לתת לזה תשובה או לא. וכאן בעצם נמצאת הנקודה. האם אנחנו הולכים אחרי האגו, ואז אנחנו מגיעים להתפתחות גדולה מאוד, באמת, טכנולוגית, כלכלית ופיננסית ומה לא, כן? ואחר כך אני מגיע למשבר. וגם כן על המשבר צריכים לדבר. האם זה משבר? זה לא משבר שנגמרים אוצרות האדמה או נגמרים, אין, יש הכל. אלא משבר זה שהאגו שוב עובר איזה מדרגה. אין? אני עליתי מדרגת החי שלא רציתי שום דבר חוץ מחיים אנוכיים, כמו שהיה פעם בישראל הקטנה. אין? פתאום התחלתי לגדול באגו שלי, תחרות, הכל, 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 זה היה מתקיים איזשהו 50 שנה, ובום, שוב, פתאום אני מרגיש את עצמי, מה עשיתי, בשביל מה ולמה, אני מרוצה, לא. כולם נמצאים, כולם חיים הרבה יותר טוב ממה שחיינו קודם, שהיינו כולנו שווים. בערך החיים.
באיכות החיים, ברמת החיים.
כן, הכל יש לכולם בשפע, מה זה היה מקרר, מה זה מישהו חשב שמה יהיה לו בעוד יומיים מה לאכול. יש לו בנק, ביטוח, קופת חולים, פנסיה, כל מיני דברים, איך שלא יהיה. אדם לא נעלה, הוא לא הולך לאיבוד. כן? בנינו מערכות באמת נפלאות. ומה? הסיפוק אין. אין שמחה, אין עושר. ועל זה אפשר לדבר בכל השכבות ובכל הדרגות של החברה. כן? זאת אומרת, למה הרגשה כזאת היא נמצאת בנו? זאת אומרת, לא בגלל שחסר לי משהו באמת. אלא שהאגו שלי עכשיו עובר גם כן עוד פעם שדרוג. 50 שנה האלו בתחרות, בכל מיני דברים, בריצה, עברו. עכשיו קופץ למעלה. ומה הוא דורש ממני? אני עדיין לא מעכל, אני לא יודע, אבל אני רואה שמה שיש, זה, 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 זה לא יעזור. שאלות הן על החוסר שוויון, על החוסר שמחה, על החוסר מזל, להיות מאושר, להיות מרוצה מהחיים, מהות החיים, כל מיני כאלה, יותר נכון שאלות הפילוסופיות. כי אם לא הייתי מסתכל על אף אחד, האדם הכי הכי ככה פשוט, יש לו ברוך השם לחם וחשמל וטלוויזיה משלו, וילדים שלו הולכים לאיזשהו בית ספר, ואלה שהם לא הולכים לחוגים יקרים מאוד, והוא לא נוסע פעמיים לחול לטיולים מיוחדים, כן. אבל בסך הכל, לעומת מה שהיה מלפני 50 שנה, אין ספק שכל אחד חי יותר טוב ממה שהיה לעומתו. לכן, חסר כאן מילוי פנימי, ולא חיצון. ואנחנו כבר רואים שכמה שמוסיפים לאדם, הוא כבר לא יכול להתגאות כלפי האחרים. זה גם כן לא ממלא אותו, האגו השתנה בטבעו, באופיו, במהותו. אדם מדורש יותר מילוי, שיהיה לי טוב אני רוצה. זה כמו שלפעמים כל אדם, בנשים זה סליחה, אבל מודגש אולי יותר קצת, אני רוצה שיהיה לי טוב. נו, מה את רוצה שיהיה לי טוב? שיהיה לי טוב. זה גם בילדים הקטנים, זה ככה, גברים הם יותר פרימיטיביים, הם יותר פשוטים, אצלם זה, יש להם ספורט, יש להם קצת משהו, זה, אז זה הסוג הריקנות הזאת, היא מתחילה כך יותר ויותר להתגלות בעם. ובמיוחד בישראל, מפני שכאן אנחנו נמצאים גם כן בתנאים מאוד מיוחדים, אין בעולם דבר כזה. מדינה קטנה, לחוצה מכל הצדדים, נמצאת במלחמות, בהתמודדות כזאת, גם מבחינה פוליטית, גם חברתית, גם סביבתית, בקיצור, בהכל. אז אנחנו כאן בהחלט נמצאים בביקור ממש, ולכן אנחנו צריכים להבין שעכשיו האגו שלנו הוא דורש מאיתנו מילוי לא בכסף ולא בכבוד ולא באיזה מין הצטיינות חומרית, אלא יותר בסיפוק פנימי. בסיפוק הפנימי. פעם זה היה תרבות, אז היו נמשכים לאיזשהו דברים, שם בספרות, בתיאטרון וכל מיני, אחר כך זה היה, בסדר, עברנו כל הדברים האלה, היום אנחנו אפילו לא יכולים להביע על דברים החיצוניים שהם ייתנו לנו סיפוק, שאנחנו נוצא את עצמנו לחול, שאנחנו נוצא את עצמנו לפיקניק, שאנחנו נבנה עוד חדר, שנעשה עוד משהו, הסיפוק הפנימי בזה הוא לא משתנה, הוא בכל זאת נשאר ריק כמו שקודם ואפילו עוד יותר. וכשאנחנו חוקרים את זה כדי לתת תשובה נכונה לחברה הישראלית, אז אנחנו מגיעים למצב שבהחלט כאן אנחנו צריכים לטפל באדם עצמו. אין לנו במה לתת לו. אתה רוצה צעצוע הזה כמו לילד הקטן המפונק או לילדה. נו, בובה הזאת, נו, אולי זאת. לא, לא, אני, והיא לא יודעת מה שהיא רוצה. אולי מרוב הבובות היא לא יודעת מה שהיא רוצה. אבל כבר הגיע למצב שזהו, לא מספק לה את זה. ולכן אנחנו צריכים כאן, קודם כל, לעבוד עם בני אדם, יחד איתם, לבדוק מה אתם רוצים. מה אתם רוצים? הם יוצאים למאומות, הם צועקים כך, הם צועקים, לא מלמדים אותם לצעוק, יותר נכון. הם חושבים שמזה יהיה להם יותר טוב. כן? ובהחלט, אני לא אומר שיש להם הכל ובנוח ובטוב, אבל זה בכלל לא אותו מקום שממנו הם צועקים. כי אפילו נמלא אותם ונעלה אותם בכמה מדרגות לאיזשהו רמה אחרת. ברמה אחרת גם כן ישנם אנשים שהם גם כן אומרים שלא טוב לנו. וככה זה בכל דבר. זאת אומרת, עבודה כאן זה עבודה עם בני אדם. קודם כל לברר מה אדם צריך כדי להיות מאושר. האם זה תלוי במה שיש לנו חומרית? או רצון שלנו היום הוא לא מתבטא אפילו בזה. כי קודם זה היה, קניתי אוטו, אז אני נהנה כמה חודשים לפחות. קניתי בית, שנה ראשונה, ממש אני מרגיש את עצמי ככה, עוד משהו. נולד ילד במשפחה, יש שמחה, יש בלגן והכל, אבל שמחה יחד. היום זה כאילו, זה קורה, אבל אני נעשה עטוף, עטום כזה לזה. יש כש משהו הזה, מתחתנים ילדים, טוב, מתחתנים והולכים. וככה, זאת אומרת, אז מה האדם מבקש? אולי הוא נעשה בכלל כל כך מגושם, שהוא לא יכול למלות את עצמו. וכל הצעקות שלו זה סתם מתוך זה שיש חוסר עונים כזה, וזה, אבל אל תחפש מילוי. אז אם לא נחפש מילוי, אז לאן אנחנו הולכים? לסתום את עצמנו, לסמים, לכל מיני כאלו דברים, כן? הרגעה, כדורי הרגעה או משהו, פרוזק, משהו שזה נפוץ מאוד, זה יותר גרוע מכל דבר, אומרים. הכדורים האלו, לפי המחקרים שלנו, הם ממש גורמים נזקים מאוד גדולים. אמנם שנותנים אותם לכל אחד. אז שוב, לברר את הדברים האלה עם הקהל הרחב, זה קודם כל אנחנו צריכים. כי הגענו למצב שלא שאנחנו נספק להם עבודה, לא שאנחנו נספק להם, קודם כל אי אפשר לספק עבודה, אנחנו כבר נכנסים לעידן כזה שאין עבודה, שאין. תוך כמה שנים אנחנו נראה חצי מהעולם אפילו יותר, מי שבדרך כלל הלך לעבוד, לא הולך לעבוד כי אין לאן, אין לאן. ואם אנחנו נפתח כל האוצרות הטכנולוגיה שיש לנו כדי להקפיץ עוד יותר רמת הטכנולוגיה בתעשייה, אף אחד לא צריך לעבוד. 3% אמריקאים שעובדים בחקלאות מספקים אוכל לכל האמריקה, וייצוא עצום חקלאי. 3%. בהמון מדינות יש לנו אפילו עוד, המדינה משלמת לחקלאים, שאל תעבדו כל כך קשה, אנחנו לא צריכים כל כך הרבה. אנחנו צריכים ההפך, אחרת אנחנו לא נוכל להחזיק ברמה מסוימת את המחיר מה שאתם מייצרים. זאת אומרת, יש לנו עודף של הכל. חוסר שמחה, חוסר מילוי. ושוב אנחנו אם כך חוזרים למצב שגם כן, קודם חשבנו, אנחנו דיברנו פעם על ה-Club of Roma, כן? שהיו חכמים כאלו כבר מלפני 50 שנה, שהם אמרו עוד מעט כל האוצרות האדמה, נעלמים, וכל המתכות, וגז, ונפט, והכל, ובקצור מה יהיה ומה נעשה. לא, אנחנו רואים, אנחנו עברנו פתאום לטכנולוגיות כאלו, שאנחנו לא כל כך מפחדים מזה, שאנחנו לא צריכים אפילו את הגז ונפט עוד מעט, שאנחנו נוכל להעביר לאנרגיית שמש, וכל מיני אנרגיות אחרות, רוח וכן הלאה, שאנחנו יכולים לספק לעצמנו את הכל, אפילו בלי התחנות אטומיות, ובלי, זה יותר משחק פוליטי שמעורב כאן, הוא מה שמקלקל את התמונה. זאת אומרת, לא חקלאות, זאת אומרת, לא מזון ולא אנרגיה, אין? בעיקר זה חשמל, אין? ולא כלום. אנחנו יכולים לעשות יופי של חיים חומריים על פני כדור הארץ ולכולם. זאת אומרת, יש לנו את זה. הבעיה היא חלוקה, כי בכל זאת חייבת להיות חלוקה חומרית ולתת לגוף האדם מה שהוא צריך. זה בלי זה אי אפשר, כן? זהו. בלי זה אי אפשר. אבל העיקר זה, יחד עם זה או אחרי זה, איך אנחנו מחלקים את האושר? מאיפה אנחנו לוקחים, מאיזה בער, מאיפה מביאים את האושר לבני אדם?
אושר באלף.
כן. שמחה. הרגשה שטוב לי, כדאי לי לחיות. אין? חיוך. את זה אנחנו רואים, זה בעצם המוצר הכי הכי מבוקש בעולם, שהוא הופך להיות ממש מוצר בפני עצמו. וכמה שרצינו לעשות אותו על ידי כל מיני אוצרות שם, בטלוויזיה, ברדיו, במחשבים, אלף ואחד דברים, לא מצליחים. לא מצליחים. אנחנו רואים שהאושר בעצמו זה מילוי שהוא צריך להיות בכל הכלי תקשורת, שהוא צריך להיות בכל אלו, בכל מה שאנחנו מייצרים בתרבות, אבל הוא לא נמצא שם. מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם, מתוך זה שחסר לנו את האושר הפנימי הזה, גם כן היצירות שלנו הם כאלו, שזה חסר בהם. וכל שנה יש לך 300 או כמה, אני לא יודע, סרטים שיוצאים לעולם, עם סדרות, עם כל מיני דברים, אין בהם שום מילוי שאדם יכול להגיד, אני נהנה. אין. לא. מה שנשאר, וגם כן הוא מתחיל להתרוקן, זה הספורט, זה הכדורגל. זהו. זה באמת, עוד חלק מהבני אדם, הם ממלאים את עצמם על ידי הספורט. ממונדיאל למונדיאל. זהו. זה מה שיש. ומחזיקים בזה לכן, ומשלמים על זה המון. בגלל שלפחות במשהו, אתה מחזיק המון, זה מיליארדים רואים, ולכן זה כדאי, במיוחד לשליטים, לכולם, זה לפתח את הדברים, אבל גם כן, זה לאט לאט הולך ומדרדך, וכל אנחנו רואים עם כל אלו המשחקים אולימפיים, איך הכל זה הולך ונשחק, וזה לא כל כך, קודם זו הייתה גאווה לאומית, היום אפשר לקנות ולמכור כל שחקן, זה כבר מתשתש את העניין הגאווה. ובקיצור, מה שלא יהיה, אותה שאלה, מאיפה אנחנו מביאים את האושר כדי למכור אותו. אם היה לי ככה בצנצנות כמו קוקה קולה או משהו, למכור אותו, הייתי הכי עשיר בעולם, ללא ספק. אלה, איך אפשר? ובמה למלות אותו, באיזה דברים, זה כבר לא חשוב. ריאה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, איזשהו תמונות, איזשהו דברים, דרך כל החושים, דרך אינפוזיה, לא חשוב מה. אין? אדם מגיע כמו האוטו, מגיע למלות, אם הייתי יכול לתת לו ככה זריקה, וכל היום, אבל זה סמים. לא קיים אצלנו, בעולם שלנו, בצורה פשוטה, כמו שנראית לעין, מקור לאושר, למלות את עצמו על ידי המקור הנעלם. זה מה שאני בעצם משתוקק. זאת אומרת, החיפוש שלי זה כמו שכלב שמשתת ברחוב, וככה עם כל הזמן מריח איפה יש כאן משהו, ככה אני בחיים. כל הזמן כמו כלב, ככה אני הולך ומחפש איפה אני יכול להיות יותר מאושר, ובאף מקום. ואנשים נולדים עם זה היום, ממש בגיל צעיר מאוד. הם מאוד פילוסופים היום, הם מאוד ככה רואים לעומק החיים, ועד סוף החיים. אני, וגם כן חיים אנשים יותר מדי זמן, הם גם כן שואלים את הרופאים. אני מדבר עם הרופאים, יש לי הרבה תלמידים רופאים, אז הם אומרים, מגיעים אנשים מבוגרים, הם אומרים, בשביל מה כל כך הרבה לחיות? אני רוצה ככה בשקט, כבר נמאס לי, כבר זה, כבר אנשים מרגישים שהם סובלים מחוסר, פעם זה לא היה בעיה. ילדים, נכדים, אתה חי בתוך המשפחה, הכל אתה, היום אתה לבד, אין לך ממה לראות בטלוויזיה, אז אתה אפילו לא מדליקים. ישנם המון אנשים שאפילו לא, אין מה לראות, בשביל מה, מה להסתכל, כן? ואין ממה ליהנות, וריקנות כזאת שטוב לימותי מחיי. זאת אומרת, אנחנו יכולים לסכם, שאנחנו צריכים, א', להבין שבצורה חיצונית, על ידי האושר בעין, אנחנו לא משיגים אושר באלף, וההפך, כן? אלה, אושר זה מוצר, הייתי אומר, אלוקי. זה ממש, אומרים, יש לו מזל שהוא מאושר. כן? זהו, זה באמת ככה, מגיע מלמעלה. ואדם המאושר, אז לא חשוב לו באיזה רמה כלכלית הוא מתקיים, אלא מאושר ומאושר, זאת אומרת, מילוי באושר הוא למעלה מכל היתר מילואים. זהו. אם אני מאושר עם מישהו, אני יכול לחיות איתו ביער, ולא אכפת לי, טוב לי. זהו. אם אני לא מאושר, שיהיה לי ארמון ויהיה לי הכל טוב, אני סובל, אני מרגיש את עצמי בבית סוהר. ועוד ועוד. אז לכן, כאן אנחנו רואים שמחוץ על האדם אין איפה לחפש את זה, אלא רק בתוכו. ואיך אנחנו מעוררים באדם את ההרגשה הזאת? מאיפה היא יכולה לבוא? מתוך אדם עצמו לא. אנחנו רואים כמה שאנשים נעשו יותר בודדים, אין? הם נעשו פחות מאושרים. אם פעם הייתה משפחה, חמולה, סבות, סבתות, אבות ואימהות, בנים ובנות, יחד עם זה אולי פרות וכבשים וכל מיני תרנגולות ומי לא, וקיצור זה היה משהו ככה חיים, ועוד כמה אחרים שהיו חיים כאן ושם, זה אף אחד לא היה רץ, אני ידעתי שאני התחתן עם מישהי שחיה ככה באזור שלי, עד האופק יש לי כאן כל החיים שלי, ולא צריכים יותר כלום. היום אנחנו כבר עברנו מעל האופק סביב כל כדור הארץ, ואני חוזר בחזרה ורואה שכלום אין לי מזה. אלה אדם בעצם בתוכו הוא משתוקק לאותה הסביבה שמביאה לו פעם אושר, הוא לא יכול היום לסבול אותה, האמת. אבל בעצם לאותה הרגשה הוא משתוקק. אותה הרגשה ישנה קצת באותו מגרש כדורגל, באותם לפעמים באותם האירועים שאנחנו עושים יחד. ואז יוצאים לכיכר העיר, אולי לאיזה פסטיבל, למשהו, אז מרגישים שזה איכשהו ממלא אותנו, אבל זה, זה ממש לרגעים, לרגעים ספורים. אז אם עכשיו לדבר על הפתרון, אז הפתרון הוא נראה לי שהוא בזה שאנחנו צריכים להראות לאדם שמקור של האושר, קודם כל האושר בעצמו מה שהוא דורש, הוא אושר מדרגה לא אישית, אינדיבידואלית, אלא אושר שצריך לבוא מרמה אנושית, חברתית. ושמה שחשוב כאן להסביר לו, שאנחנו תמיד ניזונים על ידי הסביבה. והיינו פעם ניזונים על ידי הסביבה הקטנה, בית, חצר, שכנים בחצר, כמו נגיד באיזה מושב, אחר כך התנתקנו בזה, עלינו דרגה. רצינו לגדול לגובה כל אחד ואחד. אז איפה בית, איפה חצר, איפה שכנים, אני רוצה לצפצף על כולם, אני הולך להצליח בחברה אחרת לגמרי, איפה שאני אינדיבידואליסט. ואז כולנו עלינו לגובה, ונמצאים באיזשהו גובה מסוימת, תרבות, חינוך, כלכלה, אספקה אישית, הכל השתנה בהרבה, כן?
אני יכולה לשאול בהקשר הזה שאלה, יש משהו ככה שאני לא מבינה אותו. אתה ככה מסביר שהכל עלה, הכל עלה ביחד, כאילו האגו עלה וכולנו עלינו לאיזושהי רמה.
כן, כדי לספק את האגו.
כן.
והאגו היה עולה, אגו היה עולה בצורה רק לכלכלה, רק להצלחה, רק לתחרות.
כן. איך נוצרו הפערים האלה? זאת אומרת, אם הכל עולה...
הכל אחד באגו שלו, איך זה יכול להיות שלו?
זאת אומרת...
רגע, אני הגעתי מהעירה קטנה מאוד. זה בערך 300-400 אלף איש ברוסיה. והגיע מלפני כמה זמן לאיזשהו קשר לאנשים שנמצאים שם. אז אני שמעתי... שמכל אותם אלפי אנשים שהייתי מכיר, הייתי מכיר הרבה אנשים, משפחה שלנו הייתה מאוד ידועה בעיר, ושהכרתי המון אנשים שם, המון משפחות, אלו הגיעו לזה, אלו הגיעו לזה, אלו הגיעו לזה, ואם הייתי עושה גרף, כן, אז הייתי רואה עד כמה שאגו בכל אחד ואחד דחף אותו למה ולאיזה כיוון, ולאיזה אופן לבטא את עצמו, וכבדי שכולם שונים. אני ככה, לא חקרתי, אבל ככה ראיתי זה מיד ככה הצטייר לי, למה שזה וזה. ישנם כאלו שהלכו לכפר, מתוך העיר, זה בכל זאת עיר. כן, זה עד 500,000 תושבים. הלכו לכפר, התחתנו בכפר, בדוד שלי. הוא התחתן עם איזה...
פה בישראל?
לא,
אוקיי.
עדיין שם, זה מעניין. הוא מתחתן שם ברוסיה, עם אישה אחת, בחורה אחת, הוא למד את היחד הוראה, והם הלכו להיות מורים בבית ספר בכפר. והוא חי בכפר, איתה, עם הילדים, בטח יש שם פרות ועזים ותרנגולות ליד הבית, והוא חי ככה. הוא עדיף... לחיות ככה, וזה, יש לה הכל. האגו לא דורש יותר דווקא את זה. זאת אומרת, אם הוא מרגיש את עצמו מאושר, מה הבדל בינו ובין מישהו אחר שיש לי כאלו שהגיעו להיות, שיש לו היום 500,000,000 דולר ומטוס פרטי וכו' וכו'. מי יותר מאושר אני לא יודע. זהו, הרגשת האושר זה הרגשה הפנימית של האדם. אז, וגדלנו יחד כולנו. אז את לא יכולה להגיד מי זה גדל יותר ומי זה פחות. זה כמו ש...
אני שואלת את זה כי בהקשר של החברה הישראלית, כשאנחנו מסתכלים מה קרה, אז אנחנו רואים שבשנים הראשונות מקום המדינה, בהתחלה באמת היו פערים מאוד גדולים, אבל אחר כך לאט לאט הצטמצמו, ואז באיזשהו שלב, בערך לפני, נניח, 30 שנה לפני, החברה הישראלית הייתה נחשבת חברה שוויונית, ללא פערים מאוד גדולים, ואז דווקא ב-30 שנה האחרונות, פתאום התחילה להתפתח, הפערים האלה התפתחו. זאת אומרת, יש פה איזשהו תהליך, שממצב שבאמת קודם היה לא מגובש, הפך להיות גיבוש, ומהגיבוש פתאום יש התרחקות.
כי אנחנו היינו עד לפני 30 שנה יחסית חברה סוציאליסטית. יחסית חברה סוציאליסטית. ומאז התחלנו ככה להרביץ בקפיטליזם בינינו, בתחרות, בחברות מחול, וחוץ מזה הטכנולוגיה שהתפתחה, היא נתנה לחלק שיודע ללמוד וככה להגשים את עצמו זכות קדימה, וככה זה קורה. אבל בכל זאת אפילו זה לא חשוב, זה תמיד יהיה כך, ולא חשוב באיזה חברה. השאלה היא שהיום אנחנו נמצאים במצב שאומנם שאנחנו קפצנו למעלה באגו שלנו, אנחנו שוב הגענו לאיזשהו מצב ש... אותו עושר מה שהיה לנו קודם, עכשיו נדרש, אבל ברמה אחרת. אין? שאותו חום אין לנו. ואנחנו צריכים להבין שסך הכל אדם הוא נשאר אותו אדם. זה חתיכת חלבון, אין? עם העצבים קצת בפנים. אני אומר בכוונה, שמה שהכי טוב היה לי זה שהייתי תינוק, דבוק לאימא. אין? מה שהכי טוב יכול להיות, שאני מרגיש את עצמי בחברה חמה. וזה אי אפשר להחליף. ואומנם שאנחנו היום מאוד מאוד מתוסבכים, ואנחנו לא מתארים לעצמנו דברים האלה, מה זה? אתה שוב מביא אותנו לאיזשהו, לגן ילדים, בחזרה לארגז חול, לשחק. אין? החיים שלנו זה באמת אותו גן ילדים וארגז חול. רק אנחנו קלקלנו אותו ארגז חול, עד כדי כך שלא נהנים מהמשחק הזה. גם כן התחרות שלנו וכל האלו שרצים מכל העולם לעשות הביזנס וכל הדברים, גם כן זה משחק. הבורסות האלה זה גם כן משחק. זה ממש אותו מונופול במשחק ואותו מונופול שם. אבל לא נהנים. כי חסר כאן קשר, החום בין בני אדם. וזה שאנחנו לומדים מהחיים, מהמשפחה, שגם במשפחה היום אנחנו עד כדי כך קלקלנו את הכל שאפילו נכנסנו ליסודות שלנו, שגם במשפחה אין לנו את זה. אין? הכל זה, נולד תינוק אחרי חודשיים, מוסרים אותו לגן, לטיפול הזה, אמא כבר חייבת לקרוא אותו מעצמו, אבל לרץ לעבודה. אז אנחנו צריכים ללמוד, בטבע זה כך, ואנחנו בכל זאת, כמה שאנחנו עם השכל שלנו, הכל מפותח, הייתי אומר מקולקל, אנחנו בסופו של דבר צריכים לראות, שם זה מקור האושר. ולכן אם אנחנו עכשיו נחדש ונעורר אותה הסביבה, בצורה אחרת ודאי, כן? בהתאם למה שאנחנו. אז אנחנו בזה יכולים להחזיר עושר לאדם. והאנשים שהיום משתוקקים לזה, ואנחנו רואים מאחוזי ההתאבדות ומאחוזי הדיפרסיה ומאחוזי הסמים, כן, משתמשים בסמים ומגירושין ומהכל ופשע וטרור, אנחנו רואים כל הדברים האלה זה מחוסר עושר. אז אם אנחנו נלך לעורר את האנשים האלו, זה כוח עצום. זה שפוליטיקאים לא מבינים עדיין את זה, זה ממש הבעיה שלהם, שאפילו מצד האגו היו צריכים ללמוד איך למשוך אנשים אחריהם. זה עד כדי ככה, הגישה הזאת היא שונה מהאגו הרגיל של האדם, שהם אפילו לא משתמשים בזה, לא משחקים בזה כדי למשוך קהל אחריהן. אבל, וגם כן זה לא יצליח, כי זה, כאן לא יכול להיות שקר. כאן צריך להיות גישה, צריכה להיות אמיתית, מלב ללב, שאנחנו צריכים ללמד את בני האדם לאותו עושר שנוצר בקשר נכון בין בני האדם. זה המילוי הדרוש. זה מה שהם הרגישו כאושר. וזה באמת המטבע הכי מבוקש, שעולה הרבה כסף, באמת. יש גם כן שמתפתחת היום כלכלת האושר, כן? שלא מודדים כמה יש לך כסף, כמה יש לך הרגשה שיש לך הרבה. ולא כסף, אלא שיש לך הרבה. כן? ואז פתאום אנחנו מתחילים לגלות אנשים שמרגישים שיש להם הרבה, זה דווקא באפריקה. ולא באירופה, ולא באמריקה, ולא ברוסיה, שיש שם מיליארדרים יותר מכל. אין, כי דווקא במקומות האלו יש לחץ, יש מתח, יש פחד שיארגו אותך, שיעשו לך משהו, שמחר אתה לא תהיה כמו שהיום, ושם הם מרגישים את עצמם חופשי ומאושרים. יחסית, אומנם שאין לו יותר מקילו בננות ליום, אבל זה מספיק לו. אז צריכים ללמוד מזה שמה שאנחנו צריכים זה ללמוד בעצמנו את הנושא ולהכין את השיטה איך ללמד בני אדם להיות מאושרים.
הזכרת את הקילו בננות, אז הבאת לי ככה תמונה. תמונה מהעבר. הנושא שלנו היום זה פערים חברתיים כלכליים בישראל, וניצה תיארה איך בעשרות השנים האחרונות החברה בישראל מאוד השתנתה. ממצב שאולי לא היה כלום, למצב שפתאום ב-30 השנה האחרונות נוצרו פערים חברתיים כלכליים מאוד גדולים. עכשיו, כשדיברנו בינינו והתכוננו לדיון שלנו היום, אז סיפרתי לניצה שנגיד, אני כילד גדלתי בבית שאבא שלי נגיד, הוא כבר נולד פה בארץ, ולא ידעתי מה זה מושג של מחסור. זאת אומרת, אין אצלי בהתרשמויות שלי מהחיים, כילד במשפחה של 5 ילדים, בגלל שאבא שלי היה איש יחסית עמיד, אז מושג של משהו חסר, זאת אומרת שאין יכולת לרכוש משהו שרוצים, לא קיים אצלי בתפיסת החיים שלי. עכשיו, באותו הזמן, במקומות אחרים בישראל, גדלו ילדים אחרים במשפחות שכאילו חיו על כדור ארץ אחר. ששם המושג של יש כל מה שצריך הוא לא קיים. באיזושהי תמונה הופכית לחלוטין. עכשיו, כאילו שנינו ישראלים, ושנינו פה באותה מדינה, ואולי גם ההורים שלנו התחילו מאותה נקודת פתיחה, כי אבא שלי שהתחיל לבנות את עצמו, אז ההורים שלו עלו לכאן לארץ, זאת אומרת, התחיל מאפס, ומישהו אחר גם התחיל מאפס, אלא שהוא נשאר די קרוב לאפס, ואבא שלי הצליח לבנות את עצמו. אחר כך בא הדור הבא, שזה אני, שאני חי במציאות מסוימת, וילד אחר, נגיד בן גילי, מקבילי, שאולי יש לו את אותם יכולות ואת אותם כישרונות כמו שלי, חי במציאות אחרת בכלל, בסרט אחר, שאני בכלל לא יכול להרגיש אותו, למשש אותו. אני יודע שיש כזה דבר, אבל אני לא באמת מרגיש מה זה אומר להיות ככה. עכשיו עבר עוד דור.
כן.
עבר עוד דור. עכשיו אני בעצמי, יש לי ילדים. עכשיו אני באיזשהו מקום שלישי, לא מציאות שלא יודע מה זה מחסור, לא מציאות שאין שום דבר, אני איש מעמד הביניים קלאסי. אני ואשתי עובדים מצאת החמה, עצאת הנשמה, חיים במינוס כמו רוב המדינה. עכשיו, נתתי פה 3 תדרים שהם רמות שונות כלכליות של אדם שחי במעמד כזה, אדם שחי במעמד כזה ואדם שחי במעמד כזה, שמה שאנחנו מזהים בעשרות השנים האחרונות שהפערים הלכו והקצינו, הלכו והקצינו, הלכו והקצינו. עכשיו בשנתיים האחרונות או בכמה שנים האחרונות הנושא בא למרכז הדיון הציבורי, כאילו שאנחנו מסתכלים לעצמנו במראה, החברה הישראלית מסתכלת לעצמה במראה, שואלת לאן הגענו, האם לזה התכוון המשורר? זה מה שהתכוונו, סך הכל מדינה שהיא לא כל כך הרבה זמן היה. 65 שנה אנחנו כאן, יצא לנו משהו, כשאנחנו מסתכלים עליו, אנחנו אומרים, לא לילד הזה פיללנו. עכשיו, למה התחברתי לקילו בננות? אמרתי לך שהקילו בננות הציף לי תמונה, כי אני זוכר שכשאני, שגמרתי את הצבא, ונסעתי לפי המנהג הישראלי, המקודש לחוץ לארץ, והתבוננתי על היה, אז יכולתי לצייר לעצמי על דף חלק איך אני נכנס לאוניברסיטה, לחוג היוקרתי, יורש את המשרד של אבא שלי, בונה וילה יותר יפה משלו, מכוניות יותר יפות משלו, וככה ממשיך עד סוף חיי. ומראש הרגשתי שזה אחלה, ואני רוצה את כל זה, אבל אם בזה זה מסתכם, זה קטן עליי. זאת אומרת, אני רציתי שיהיה לי בחיים שלי סיפוק חזק יותר. עוצמתי יותר, שהוא לא נמדד לא בגודל הווילה או בנפח המנוע של הרכב. והמון אנשים מבני דורי שאני מכיר ומרגיש אותם היטב, מרגישים את החיים מתוך תדר דומה. לא שיש לנו, אין לנו. אני יותר תפרן מאבא שלי, ואם הוא לא היה תומך בים כלכלית, אז מצבי היה עגום, ואני מעריך את כל ההישגים ומה שהוא בנה את עצמו בשתי ידיו. אבל השאלות שהדיון על הפערים החברתיים, השאלות שעולות בדיון על פערים חברתיים כלכליים, הן שאלות הרבה מעבר לכסף. זה שאלות של מה העיקר ומה התפל. אני גם רוצה שיהיה לי כמו שיש לו, ואין לי, ואני מצטער למה אני גר בדירה ואין לי וילה. גם אני רוצה וילה. אבל וילה לבד לא מספיק. וזה אני חושב איזושהי תובנה רגשית שהרותה עמוק בבני הדור שלי. שההישגים החומריים של הדור של ההורים שלנו זה אחלה וגם אנחנו שואפים, אבל אם בזה זה מסתכם, זה קטן עלינו.
נכון.
אז השאלה לאן זה הולך קדימה? את ההיסטוריה כולנו מכירים ולא באנו להתחפר.
אני זוכר לך איך שאתה עשית החלטה?
לא, אני גם זה לא הדיון, לא מדבר על עליי. אני מדבר על לאן אנחנו כשאנחנו מציירים.
זה בעצם הטיפושי.
אוקיי, אז זה בדיוק מה שאני שואל.
כי לא רצית קצת יותר משהו לאבא שלך. קצת יותר בית, לא? קצת יותר
אוטו, לא? כן, בדיוק. קצת יותר כזה לא מספיק לי. אני רוצה הרבה יותר ובכלל לא בתדרים האלה. איכותי, נכון.
נכון.
יפה. אז עכשיו אני שואל, כשאנחנו מסתכלים על מה קרה לנו פה בפערים החברתיים, זה לא במקרה שניצה צעירה תמונה שפעם ישבו ביחד, לא היה כלום לאף אחד, אבל פחות ביחד. היה חום, היה קשר, היה איזשהו משהו בין אנשים.
גם זה לא יכול היום.
זה בכלל לא קיים כבר היום.
לא. גם זה לא יכול היום לחזור, וגם לזה אתה לא יכול לרצות.
אז זאת השאלה, אם אנחנו מסתכלים קדימה, לאן החברה הישראלית צריכה להתפתח מהמקום הזה, מהדיון הציבורי שהוא כל כך נוקב היום על המצב שאליו הגענו, שלא אליו הלמנו, לא לפערים כאלה, לא למצב רוח כזה, לא לאווירה כזאת, לא למצב שהיום בישראל, לא נעים לומר, אבל אנשים זקנים, בסוף יום, מבקרים בשוק באשדוד ובחיפה וצריכים לאסוף ירקות כי אין להם מה לאכול, ימותו מרעב. סבא שלי לא נפטר ככה, נפטר בסביבה טובה כי במשפחה שלו היה הכל, והיום אנשים אחרים כן. זאת אומרת, איך החברה הגיעה לכזה מצב שהוא הזוי, שהוא מוטרף, שהניקור והבידוד הפך כל אחד ל... יש לך, אהלה, אין לך, תמות מרעב. איך התדרים הבין אישיים בינינו?
פשוט מאוד, אנחנו היינו חיים יחד כולנו ככה, כמו שאמרת, וכולנו היינו דואגים לכולם, אפילו בעדות ה...
אמא שלי עלתה מתימן, היו להם במשפחה 12 ילדים. סבא שלי בתימן היה איש מאוד עמיד, אבל כשעלו לארץ, אז... בדרך היה צריך, אז בתימן הוא היה איש מאוד עמיד, 12 ילדים, כשהוא עלה לארץ בא בלי כלום, לא נשאר לו כלום, והוא אימץ ילד, 13 במשפחה, למה? כי הוא היה יתום וההורים שלו מתו, ולא היה לו עם מי לגור, אז הם צירפו אותו אליהם. אז זה מתחבר לי, לא היה כלום וכן היה חום, כן היה...
כן, זה ברור. זהו. אז היה חיבור בדרגה מאוד פשוטה. בוא, אני לא רוצה אני לא רוצה לפגוע, אבל אני הייתי אומר בכל זאת בדרגת חי.
מה פירוש?
כי זה כמו חיות. רק אנחנו בני אדם, אצלנו זה אחרת, אבל בצורה טבעית, בוא נגיד ככה. מתוך הטבע שככה היינו בנויים. זהו, עדיין אגו לא היה חוגג. זהו, אלה במשפחה, וככה זה בכל העולם. כך אינדיאנים בדרום אמריקה, הכרתי בהם, אצלם ככה, ממש. אותו דבר כמו שראיתי את העיקרים ברוסיה. ממש אותו דבר. אין הבדל, אדם הוא אדם בכל מקום. יש לו משפחה, יש לו חלקת אדמה, ממה שהוא מתפרנס, מה שהוא עושה, מכין לילדים שיהיה להם לפחות איך לגדול, זהו, משחרר אותם לחיים. זה דרגה הטבעית שבה אנחנו קיימים. אנחנו עשינו קפיצה מלאכותית, אגואיסטית, שלא הייתה עד כה, עד לפני 100 שנה נגיד, 150 שנה, עד לפני זה לא הייתה בוערת בנו.
ובישראל? איפה זה היה בנקודת הזמן בישראל, בחברה הישראלית?
לפני 30-40 שנה.
אוקיי, קפיצה אגואיסטית מלאכותית, אתה קורא לזה?
אני קורא לזה מלאכותית, כי זה לא לפי הטבע של החי, זה דרגת האדם שבי. זה משהו נוסף. זה משהו נוסף. זאת אומרת, זה איזה מין הרצון שאני רוצה יותר ממה שגוף שלי צריך. לא היה דבר כזה. רציתי אז נוח שיהיה לי בית, עוד חדר לי, עוד ילד. וגם כן לא. המורי סיפר לי שהוא התחתן, ההורים של אשתו היו אנשים מאוד עשירים. היה להם דירה של שני חדרים בירושלים. זהו. ושכוי התחתן, כן? אז הוא אומר, לא נתנו לנו חדר אצלם בבית. לא. אנחנו היינו חיים באותו חדר כמו שההורים, עם ההורים שלה. והחדר שני הם היו מזכירים. לא בגלל שהיה חסר גם כן כסף. כן? אבא שלה היה די ככה סוחר יחסית כזה גדול יציב. לא, אלא הוא אומר, לא, זה, לא, אף אחד לא הרגיש שזה צריכים. הרי יש כאן מקום, אז מזרונים על הרצפה, הם היו חיים כמו ערבים, אתה יודע.
טוב, זה היום לא רלוונטי.
בסדר, אבל אני אומר לך שזה משתנה, אבל זה היה משתנה כל פעם לדרגה יותר נוחה. אז עוד חדר בסדר, אז עוד כמה כבשים, עוד כמה דברים. אבל כאן אנחנו, לא הייתה תחרות כל כך. לא היה באדם משהו בוער, שהוא צריך לקפוץ לגובה, הוא צריך לרכוש את כל העולם, הוא צריך לצאת לחלל, הוא צריך, אנחנו פתאום קיבלנו רצונות כאלו, שלא היה אף פעם.
למה?
אבל רצונות האלו הם שייכים לדרגת האדם. שבאנו, לא לדרגת הבהמה. זה לא שיהיה לי יותר נוח בדרגה הבהמית. אף אחד לא מרגיש שנוח לו. אני מתגרש, אני לא מרגיש נוח. אני נמצא במאבק עם אחרים, ככה לסדר את כולם, אני לא מרגיש נוח. אני בולע פרוזק וסיגריות, לא יודע מה, רק שלרגיע את עצמי, כי אני נמצא כל הזמן בתחרות, זה לא נוח. ואני לא יודע מהיום למחר מה יקרה בכלל עם כל העולם, מה ייפול עליי. שום דבר לא נוח, אבל האגו דורש את זה. להפוך מהגוף שלי הוא עובד, ואין לי מה לעשות. הקפיצה הזאת, מה שקיבלנו, זה קפיצה שלילית עדיין, לדרגה אחרת, לדרגת המדבר. ועכשיו בקפיצה הזאת, בגובה זה החדש, אנחנו צריכים שוב לחדש את החברה, כן, המקושרת, הנמצאת באיכות, באיזשהו מין ערבות, בידידות, חוקים חדשים, לא כמו שהיו קודם. קודם זה היה משפחה, היום זה כמו משפחה.
מה ההבדל?
ההבדל שאנחנו היום לא יכולים להרגיש, שאפילו אני עם ההורים שלי, שאנחנו קשורים כל כך יחד. אפילו אני עם הילדים שלי, ילדים בי ודאי שלא מרגישים, גם אפילו אני בהם. היום אין משפחות. אנחנו הרסנו את כל התשתית הזאת. הטבעית, כמו שהייתי אומר, בדרגת חי. כן? אנחנו עלינו לדרגת האדם, ועכשיו בדרגת האדם אנחנו צריכים לבנות תשתית הכללית, המשותפת, שאנחנו כמו משפחה, כמו. אנחנו לא משפחה, אין בינינו אף אחד קרוב לשני. הוא עם האחים שלו יותר רחוק מה שהוא איתי. ככה אנחנו מרגישים היום. אין, כל הכחרים האלו, הטבעיים נעלמו. אנחנו עלינו. לא נמצאים. זה כמו שאם החתולה פוגשת את הבן שלה, החתול אחרי כמה שנים, לא מרגישים שהוא נולד ממנה. אין דבר כזה.
המשפחה זה לא קשר דם, זה קשר אחר, זה מה שאתה בעצם אומר.
כן, שכאן אנחנו צריכים בינינו לבנות קשר חדש שיהיה כמו המשפחה, ובין כולם, כי כולם בעצם רחוקים זה מזה. זה המקור לאושר. ואז לא נרגיש את הפערים. הפערים ישירו.
הפערים ישרו?
כן, כן. ככל אחד הוא מה שבא לו, לא חשוב. אנחנו לא צריכים לעבוד על זה. אלא מתוך זה שאנחנו נפעיל הרגשת המשפחה, אנחנו נתחיל יחד עם הפערים, יחד עם זה, לסדר כך שיהיה לכולם, שלא יהיו ממש נזקקים, שאני רואה שהבן שלו מאוד מיוחד במוזיקה, אז אני אעזור לו, לא שאני דווקא, אלא אנחנו נעזור שילמד, הוא אומר שהיה לו יכולת על ידי אבא שלו ללמוד, כן, שהוא רואה חשבון, כלומר אוניברסיטה, והשכן שלו לא יכול ללמוד את זה, כן? אז אנחנו כבר כמו במשפחה, אז בטח שנעזור, כמו שההורים שלו קיבלו מישהו למשפחה, צירפו מספר 13 ל-12, נו, וגם אנחנו ככה נחשוב על כולם, אבל לא מתוך זה שאנחנו בצורה, בפקודה, מלמעלה מתחילים כולם ככה לעשות חשבים, אנחנו נכניס רגש משפחתי, והרגש הזה בעצמו הוא יסדר בינינו כבר כל היתר הדברים. כי אני לא ארגיש אז אחרי הרגש הזה שאני ארגיש, שיהיה בי, אני לא ארגיש שטוב לי אם אני רואה מישהו שהוא נמצא בצרה. כי קרוב לי. אבל לפתח את הרגש הקרבה הזאת, זה לזה. זו הבעיה. אבל על זה צריכים לעבוד. בזה אנחנו פותרים כל הבעיות. יש כאן רק חינוך. אין כאן שום דבר ש, 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 שלא תלוי בנו. אנחנו כן יכולים להגיע להצלחה, ובזה אנחנו פותרים כל הבעיות ממש. משבר, כל דבר. רק תלוי בחזרה למשפחה. משפחה אחת. ובעם ישראל, אם אנחנו כבר מדברים, ועוד אפשר לדבר על זה הרבה, יש הרבה מאוד הכנות לזה, והרבה מאוד יכולות, אפשרויות, נטיות לזה, שאנחנו יכולים בהם להשתמש, כדי דווקא כאן, דווקא בגלל התנאים האלו, לממש את את התוכנית הזאת. אנחנו משפחה אחת.
הזמן שלנו הסתיים, אני מאוד מאוד מודה לך, הרב לייטמן. תודה ניצה מזוז.
תודה.
תודה גם לכם שהייתם איתנו. בואו ונחשוב על זה ביחד עד הפעם הבאה. כולנו כמו משפחה אחת. חיים חדשים, כל טוב ולהתראות.